עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
בוקר טוב, בוקר טוב יהודה שלזינגר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, כולל למאזיני רדיו כל רגע בצפון שהצטרפו גם הם למאזיננו. בוקר טוב לכולם.
אחלה סרי, בוקר הפנים, טוב נסיך.
והפנים לשבת.
רגע, רגע, שלום, אני שואל אותך פעם שלומך. בשבוע. אני רוצה לשמוע מה שלומך, מה
עניינים. מילה טובה ליהודה שלזינגר.
מה עשיתי עכשיו?
4.6% רייטינג בתוכנית שלו.
תפו, תפו, חמסה, חמסה, בלי עין הרע, בלי עין הרע.
יפה.
כאמור, לא מתלהבים עם נתונים טובים, לא מתרגשים מנתונים רעים, עובדים קשה, מביאים
יפה, ובוא מיד נצלול, כי מיליון ואחד נושאים. קודם כל יש לנו כאן בהמשך את שר האוצר.
רציתי להגיד לך דווקא שחשבתי עליך שם.
רגע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עומד להתראיין, האיש שאמר לנתניהו השבוע, תן פקודה ונכבוש את עזה כולה, ומה דעתו על עסקת החטופים, ומה דעתו על זה ש... בשבת, כן, לא, המון המון נושאים ושאלות לשר האוצר שלנו, שר במשרד הביטחון, ועל מה חשבת השבוע?
חשבתי עליך, היה לי איזה ניתוח פוליטי לעיתון שעבדתי עליו לטור סופש, על מה רלביסטים, כאילו, מה מצביעים רלביסטים ימניים? כאילו מצד אחד אתה לא יכול להצביע לאף אחד מפלגות הימין, כי נגיד גם, בוא, בבחירות הבאות נתניהו יהיה, נכון? זה די ברור לנו. די ברור לנו שהוא נשאר לעוד קדנציה, ודי ברור לנו שעוד פעם אנחנו הולכים לגוש ימין גול שמאל.
כאסטרטגיה מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, להרחיק את הבחירות כמה שיותר, כדי שרשמי ומוראות הטבח הנורא יתעמעמו בציבור הישראלי.
אני אומר, בוא נגיד בהנחה שאנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות כמו הקודמת. מה מצביע רלביסט ימני?
לא יודע.
לא אתה נגיד. רלביסט ימני, אתה ימני מאוד, נכון?
אני מאלה שחושבים שנתניהו הוא לא ימין, הוא לא כלום.
אז מה אתה מצביע?
אני לא יודע, בוא נראה מה יהיה.
מה, כאילו גנץ זה בא בחשבון?
לא יודע מה אני מצביע.
לפיד זה בא בחשבון?
לנתניהו לא, כי אני חושב שנתניהו, ואני אומר את זה מעל כל במה, הוא לא ימין, הוא לא שמאל, הוא לא מרכז.
בן גביר נגיד זה בא בחשבון?
עוד פעם, עזוב אותי עכשיו, אני לא
נושא. לא ברק סרי, סתם רלביסט, אתה פרשן פוליטי.
אני חושב שמי שיצביע ממפלגות הימין, משס ועד בן גביר ועד סמוטריץ',
מצביע ביבי.
מצביע נתניהו, בוודאי, מצביע לגוש נתניהו, כי אתה יודע, נתניהו לימד אותנו, באמת, והוא לימד אותנו, ואגב, מי שלימד אותו, או שהם דיברו על זה, זה היה ישראל בחר חברנו, שבסוף לא חשוב, לא חשובים מספר המנדטים, חשוב הגוש.
נכון.
ורצוי לסגור את הגוש לפני.
וב-2009,
ציפי לבני בראשות קדימה קיבלה 28 מנדטים, נתניהו קיבל 27, בקדימה, אצל, באולם שלאחר הבחירות, חגגו את העובדה שהם המפלגה הגדולה ביותר, נתניהו סגר כבר ממשלה, סגר את הממשלה עוד לפני הבחירות, וסגר אותה רשמית שנייה אחרי סגירת הקלפיות, זה ההבדל. כי בסוף, אם אין לך, לגוש שלך, למפלגות שתומכות בך, אין 61, לא עשית כלום.
זה אני מבין.
זאת אומרת, לצורך העניין יכולה לקום היום מפלגה, לקבל 50 מנדטים, אבל אם לא יצליחו לקבל עוד 11 מנדטים שייתנו להם רוב, אז הם יישבו עם 50 מנדטים מהאופוזיציה.
זה ידוע, זה ידוע לאורך שנים, זה נכון, ישראל בחר צדק, וזה גם הוכיח את עצמו, זה נכון, זה ככה עובד.
גוש.
עכשיו השאלה אם נגיד ברק סרי, שנגיד יצביע שס כל השנים, אתה פעם לא תצביע כנראה שס, ולא תצביע בן גביר, ולא תצביע סמוטריץ', הנחה. ולא סמוטריץ', ולא בן גביר, ולא ליכוד. רגע, תן לי שאלה שלך משפט, נו.
אני עבדתי עם ראשי מפלגות ושרים,
נסה להוביל רעיון.
מכל המפלגות, אני בתוך הקלפי, זה עולם אחר.
אוקיי. עם עמדות ימניות, אוקיי. מהפריפריה, נגיד מאשדוד, לא ברק סרי, בסדר? אוקיי. שהוא רלביסט, כי ביבי לא ימני, והכל בסדר. מה בבחירות הבאות הוא מצביע? האם הוא יכול להצביע? שנייה,
למשל, אני אענה לך, נפתלי בנט, למשל.
יכול להצביע, בוודאי, אוקיי, קיבלתי את התשובה. יפה. אז אתה בנטיסט.
נפתלי בנט, אני מכיר
כאלה ש... מהיום אמרו ברק סרי, הבנטיסט.
אני מכיר כאלה שהצביעו לגנץ.
ליברמן, דרך אגב.
אני מכיר כאלה שהצביעו לליברמן.
אבל פה מתעוררת השאלה...
אגב, גם פייגלין מקים מפלגה, והוא לא בדיוק...
נכון, אבל פה מתעוררת השאלה, האם נגיד נפתלי שהולך להיות רלביסט, כאילו שתצביעו או לי או כמו גדעון סער, או לי או לזה, האם נגיד אתה הולך למפלגה שבו אתה יושב עם יאיר גולן, כאילו לגוש, דיברת על הגוש. האם הגוש הולך... למה? נפתלי בנט ילך עם יאיר גולן, נכון?
אתה מקדים את המוחר, אני אגיד לך, תשמע. בוא אני אגיד לך את תפיסת העולם.
רגע, דיברת על גושים. דיברת על גושים. כפרשן פוליטי, מי שיצביע לנפתלי בנט וליברמן, שדרך אגב, בעיניי, זה הצבעה של איש ימין. אבל בגוש שלו נמצאים, נגיד, אפרת רייטן, נעמה לזימי, גלעד קריב, יאיר גולן, וחלק נגיד מלפיד, בוא לא גנץ, גנץ בוא נגיד זה מרכז. האם הוא יכול להצביע לגוש כזה?
בוא אני אסביר לך משהו לגבי... תפיסה של אנשים שחושבים שביבי הוא מביא את המדינה הזאת לאסון. יש הרבה אנשים שחלוקים בדעותיהם על המון המון נושאים, שמרנים, ליברלים, אנשי שמאל, אנשי ימין, בשנייה, יום אחרי לכתו של נתניהו, הם יחזרו לריב על כל הנושאים שרבו כאן עשרות שנים לפני תקופת נתניהו. הם משוכנעים שהתופעה הזאת... שנתניהו השריש אותה בשנים האחרונות, שבא לידי ביטוי, אתה יודע מה, בשנה וארבעה חודשים האלה ביתר סט, פגיעה בכל מוסדות השלטון, בבתי משפט, בצבא, בשבק, יראו כל היסודות, שבירת כל שומרי הסף, כל שומרי הסף כדי שאתה תוכל להכניס כל מיני פרחחים לכל מיני מקומות, כל מיני פרחחים, לעזוב, לכל מיני מקומות אסטרטגיים, למרות שהם לא עברו.
מה, בית משפט? מה דיברת?
לא, אני מדבר על שומרי סף. מונעים מהאנשים לא רואים להיכנס למוסדות שלטון. ברגע שאתה שובר את שומרי הסף, ברגע שאתה מחליש למשל את נציבות שירות המדינה, כך למשל, שהיא שומר סף שצריכה למנוע מאנשים לא ראויים להיכנס, כן, פרחחים, בדיוק.
הנציב החדש הוא פרחח, רועי כחלון?
לא, אתה לא שומע מה אני אומר לך.
על מי אתה מדבר? אתה לא פוליטיקאי, דבר בשמות, אני לא מבין על מי אתה מדבר.
ברגע שאתה ממנה אנשים חלשים כשומרי סף, ברגע שאתה מחליש אותם, אתה מאפשר באמצעות האנשים החלשים האלה, לאנשים לא ראויים, להיכנס לעמדות שאסור להם להיות בהם, והתוצאה היא הרסנית. ולכן נתניהו שעסוק, עסוק בשנים האחרונות בהחלשת כל שומרי הסף. אגב, זה התחיל מיד ברגע שהוא הסתבך בחקירות. להחליש את בתי המשפט, להחליש את השבק, להחליש את הצבא, להחליש את שומרי הסף, כן, שומרי הסף, כמו נציב שירות המדינה, אני לא רוצה שאיש כזה ינהיג את המדינה, וזה לא קשור לימין ושמאל. עכשיו, האנשים האלה, מימין ומשמאל, שמרנים וליברלים, משתפים פעולה נגד הדבר הזה, נגד ראש הממשלה, שהם נחרדים משלטונו, והמאמץ הוא משותף להביא לזה שבבחירות הוא ילך הביתה. שנייה אחרי זה, כשהסכנה הזאת לשלטון המדינה, לכל מוסדות המדינה שאנחנו כולנו בנויים עליהם, תזוז הצידה, הם יחזרו לריב.
שני דברים
שמאל,
אני רוצה להגיד
ימין,
לך ברשותך.
ערכים ליברליים, ערכים שמרנים. היום יש סכנה מוחשית, ואנשים משלמים ידיים, גם אם בדעות אחרות.
שני דברים אני רוצה להגיד לך על הדבר הזה. קודם כל, אני רוצה לפנות למאזין ינון מגל, ולהגיד לו מי יום ראשון, נא להוציא כל מיני סינקים של נפתלי בנט, אחרי הצהרה שלך שאתה מצביע.
אני אמרתי לך שאפשר.
כי אתה תצביע לנפתלי בנט, כי איש ימין ש...
לאיש ימין,
איש ימין לא יכול ללכת עם יאיר גולן,
איש ימין שלא רוצה להצביע לנתניהו, אני חוזר לך שוב על התשובה.
רגע, אבל שנייה, קטעת אותי, אני לא יכול,
לא, כי אתה עושה כאן מניפולציות.
אז תן לי לעשות את המניפולציה.
המניפולציה היא לא נכונה. איש ימין שלא מצביע לנתניהו יכול להצביע
ליברמן,
גנץ ופייגלין.
עכשיו שנייה אחת, תן לי ברשותך לסיים, כי איך שמעתי השבוע את בן כספית, הוא אומר לי, זה השקר שלי, תן לי להגיד את השקר, תן לי, מה אכפת לך? מה זה יבוא איתי חשבון? אז קודם כל, ברכות על הוצאתך מהארון כבנטיסט, וזה בסדר גמור.
די כבר, אוי.
זה אחד, שתיים.
איך אומרים?
די, תן שנייה, נו, תן לי שנייה. דבר שני...
בנטיסט, זה גם כן אמירות.
הנה, אז תצביע לי, יש מצב שתצביע לי, לא חשוב. כן יש בעיה שמי ש... מצביע לגוש, ואתה דיברת על הגוש, שזה כמו להצביע ליאיר גולן, יש עם זה בעיה, בעיניי יש עם זה בעיה. ודבר שני, לגבי סוגיית שומרי הסף, בוא. זה כאילו האירוע, אולי, אתה יודע, כשאומרים על המחלה הזאת של הרלביסטים, הרי במשך שנים, אם מיקי זוהר היה אומר שאולי צריך לבדוק שיקולים של מנדלבליט או דברים כאלה, איזה פגיעה בשומרי הסף! מה נשאר לנו במדינה מלבד שומרי הסף? זה הקו האחרון של המגן על הדמוקרטיה. תן לי רגע לסיים, בבקשה, תן לי בבקשה, תן לי בבקשה.
לך תשמע מה אולמרט אמר לדור.
דיברת על 9:12, אני דקה וחצי
מדבר. תשמע מה אולמרט אמר לדור. מה היית אומר?
שני, תכף תגיד לי מה אולמרט אומר. רק תן לי שנייה לסיים. תן לי רגע. ואוי ואבוי, ואיזה פגיעה, ומה מפגינים נגדו, ופתח תקווה, וענייני, ובלגן. ורמי בן יהודה צועק לו, איזה פגיעה בשומרי הסף, ביועצים משפטיים, בזה, בנציבות שירות, מה נשאר לנו? ופתאום, כשעושים, פתאום מבקר המדינה, אתה יודע, זה אחד, איך אתה אומר, זה מוסדות אחד החשובים. פתאום, רק השבוע, רק השבוע, ראינו את לפיד. בכלל לא סופר מבקר המדינה. פעם שהיו אומרים שמבקר המדינה, אם כן או לא, דברים כאלה, אז היו אומרים, מה פתאום פוגעים בשומרי הסף? זהו, נגמרה המדינה, קץ הדמוקרטיה, סוף העולם, נגמר, לקפל, לסגור. היום, השבוע, לפיד אומר לו, יאללה, מי אתה בכלל, אתה מבקר המדינה? פתאום מבקר המדינה הוא מינוי, הוא לא מתניהו, הוא נתניהו. זה מופרע. פתאום לא אכפת לכם משום דבר, פתאום לא מופרע, פתאום לא אכפת לכם משומרי הסף.
אתה זוכר מה אולמרט אמר על לינדנשטראוס, שהיה מבקר המדינה, שחט אותו, שחט אותו, שחט אותו, הוא ועוד שרים מקדימה. אתה זוכר? בוא נזכיר לך כמה אתה מקשקש. יפה. אתה מדבר על בן כספית, אתה יודע מה בן כספית אמר על משה לדור?
אני בא פעם הבאה, אני אשלוף לך את כל הציטוטים שלך מזה.
אתה יודע מה, רגע, אני אענה לך. אתה יודע מה בן כספית עצמו אמר על לינדנשטראוס, על משה לדור שהיה פרקליט המדינה? על מה אתה מדבר? תקפו אותם בחמת זעם, לא קרה שום דבר. הכל בסדר. אז גם מה שאתה אומר, תבוא עם טיעונים משכנעים, זה לא נכון.
אני פעם הבאה אביא לך את כל הפעמים שבממשלה...
אבל זה לא נכון מה
שאתה
אומר, תקפו את משה לדור, ולינדנשטראוס, בממשלות קודמות.
מה זה, אתה בהיפר עם ונטילציה?
תמיד.
זה בעיה ידועה. חשבתי שהטוויטר קצת ירגיע אותך, מה שאתה...
איך הטוויטר, בחיית...
תקשיב, סרי, אתה שתלה... אבל תראה...
אז אני פונה למאזינים ומאזינות, מי שעדיין לא עוקב אחרי ברק סרי בטוויטר מפסיד, חבר'ה.
אתה יודע על מה הבעיה? אתה מתחיל להתמכר. אתה מתחיל להתמכר.
למה להתמכר?
אתה מתחיל להתמכר לזה.
4-5 ביום, לא.
ארבע, חמש ציוצים ביום זה הרבה.
עשרות אלפי צפיות,
עכשיו, בכל אחד אתה כאילו מתחיל להשקיע, רגע, והפסיק הזה, והמסר הזה, ואתה מסתכל כמה לייקים בזה.
לא לכתוב.
שים לב שאתה לא מתחיל להתערבב לתוך הדבר הזה, וזה מעניין אותך, ואתה בודק, וזה.
אז תבין, לכתוב בתור עורך לשעבר. לכתוב בתור עורך לשעבר, גם עורך על הטקסטים, לא מי יודע מה שלך, שכתב תראה 1.5 מיליון.
יותר לפני 20 שנה. אני
כותב הרבה יותר מהר, יעיל וטוב מאשר אני מדבר. זה בא לי בשניות.
אוי ואבוי. זה לגבי האירוע הזה של הטוויטר, ותשמע, זה לא כזה קשה, אני אגיד לך למה. הטוויטר זה היום מדמנה של השמאל הסערורי. בוא, היום...
ומה אתה?
מה יש לי שם? תראה, אני מתקדם בצעדי לאט 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 עד שהגעתי ל-100,000.
ואני?
אתה עשית 15,000 בשבועיים. זה נתונים מפלצתיים, וכל פעם שאתה כותב רק לא ביבי, אתה מקבל המונה. בוא, נו מה, יש לך ספק שהטוויטר היום הוא רלביסטי בטירוף?
תיכנס לינון ותראה
ינון, הרי לפני שבוע, כשהוא עשה את זה עם דורון שטיינברכר, הבן אדם מעלה עם לב, עם זה, בוא לחזור על הברות וזה.
זה משהו אחר.
עשו לו לינץ' הזה. בלינץ', עשו לו לינץ' עוד שהתחיל מהטוויטר.
בוא, לינון, יש מעל 400,000, אז זה הראיה שזה, אתה יודע, פתוח לכולם.
זה ממש לא ראיה. זה ממש, ממש לא ראיה. הווייב של הטוויטר היום, דרך אגב, זה נכון, בתקופה הקודמת, הוא פעם הוא היה מאוד מאוד ימני, היום זה מדמנה של ה...
למה מדמנה? אבל למה נשמע במילים עם
ה... זה זבל, מה קרה לך? זה שוליים של השוליים הסעוריים, המופרעים, הקיצוניים, בואכה כל מיני אנשים שכותבים מזיות. אתה כן צודק שאם אתה פותח השבוע וחקים מרכזיים, לא חשוב שמות, והם מתחילים להצדיק לך למה החמאס הוא בכלל, למה אנחנו אלה שהפרנו את ההפסקת אש.
אנחנו הולכים לדבר עם שר האוצר, סמוטריץ', שהפלטפורמה המרכזית שלו להעברת מסרים זה טוויטר, הוא ואיתמר בן גביר וכל ראשי הימין, על מה אתה מדבר?
ברק, אתה באמת חושב שהטוויטר הוא ימני?
היום, הטוויטר הוא הכל. הכל, כולל הכל.
הטוויטר, והנתונים שלך מצדיקים את זה. זה מדמנה של שמאל סהרורי קיצוני ומופרע. מה זה? לא ברור בכלל. זה אחד. שתיים, לגבי ניתוח פוליטי דיברנו. וכן משהו שרציתי להגיד לך, אבל אם אני ירושה לי דקה ו-60 שניות, בבקשה, בלי שתקטע אותי. כי השבוע חשתי ממש שזה היה השבוע שלכם, השבוע אתם, כאילו כל ה... מתי הבנת שהרלביסטים איבדו את זה לגמרי? זה היה השבוע. השבוע הזה צריך להיזכר כנקודת המפנה שבו השנאה לביבי פשוט הלכה וגברה ברמה כאילו עזויה, עד שאתה הופך להצדיק את האויב שלך. שמעתי השבוע חברת כנסת, התחלתי להגיד לך את זה מקודם, שכשחמאס מפוצץ את העסקה, היא אומרת, רגע, אנחנו צריכים לבדוק, אולי אנחנו בכלל הפרנו את העסקה. אחר כך היה עוד איזה חבר כנסת מיש עתיד שאמר שביבי הורג את החטופים, והדבר הכי פסיכי, ואני כבר לא מדבר על בוגי והתיאור האתני וכל מיני הטרלולים והטרללות האלה, אבל הדבר המדהים, חמאס שרצח פה נערות, שרף משפחות, הוא מודיע שהוא מפוצץ את העסקה, תכף נשמע מה יהיה בשבת, אבל הוא מפוצץ את העסקה, מה התגובה הישראלית? אנחנו חוסמים את איילון. תגידו, נגד מי אתם מפגינים? נגד מי אתם מפגינים? תגידו, חברי כנסת ישראלים, אתם בטוחים שאתם ישראלים? אתם בטוחים שאתם אומרים, רגע, אולי אנחנו הפרנו? מה, אתם אבו עובדה? מה, אתם דוברי החמאס? מה נסגר איתכם? מה זה הדבר הזה? יש לדבר הזה מחלה. יש לדבר הזה שם, למחלה הזאת זה נקרא רלביזם. זה גורם לך פשוט לשכוח את כל, לרגע אחד שקופץ לך ואת אומר, אופ, 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 הנה, זמן להתנגח בביבי. מוציאים אותם חצי מוזלמנים, בני דורנו מהזה, המראות קשים, נוראים, במקום שכל הטוויטר שלך שמה יגיד, לשחוט אותם, להרוג אותם, לעשות להם טראמפ ספר, להעיף אותם לכל הרוחות, ביבי, ביבי, סמוטריץ', כאילו, אתה יודע, כאילו סמוטריץ' התעלל בהם, כאילו סטרוקר איבה אותם, כאילו ביבי קלה אותם שם, פשוט חבורה של פסיכים, פשוט אתה רואה את כל הדברים, רגע, אבל נתניהו, אבל נתניהו, לא, לא נתניהו, לא, סינואר, חמאס, אבו עובדה, אח של חמאס, כל האנשים האלה, הם הנאצים האמיתיים, למה אתם כועסים? מה אתם כועסים על הממשלה? תגידו, יגנובים, כסו על הזה, אתם חוסמים את איילון? מה, נוסעים באיילון הם הודיעו שהם לא יוסיעו עסקה? פשוט התחרפנו טוטלית, וזה הכל נובע מרלביזם וממחלה סופנית שאין לה מרפא.
אני דווקא חושב שהשבוע הזה יעמוד בסימן של אחת הפרשות הכי מזעזעות, ואני קורא כאן לכל גורמי האכיפה, כי באמת, אם על זה לא פותחים בחקירת שבק, מלמב, משטרה, יסודית, מהירה, אפקטיבית, אז אנחנו יכולים לקפל כאן את העסק וללכת. אני מדבר על הפרשה של אלי פלשטיין, ועל החשיפה המדהימה של אופר חדד בחדשות 12, על כך שהוא עבד בדרך כזו, בדרך אחרת, וקיבל תשלום מהקטרים, בעודו עובד בלשכת ראש הממשלה בקודש הקודשים כדוברו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. כלומר, עוד פעם לחדד את הטירוף הזה, את טירוף המערכות הזה. דוברו הצבאי של ראש הממשלה, שיכולים לספר עליו סיפור, בהתחלה נתניהו ניסה להתנער ממנו, בטיפשות, אמר מי זה, מה זה, לא יודע, ואז הוא הבין שהוא לא יכול לעשות זה, קודם כל כי הוא מסתכן שהוא יתחיל להגיד את האמת, ודבר שני, כל רבע שעה בערך פורסמה תמונה, הנה פלשטיין עם נתניהו במסוק, נכנס למסוק איתו, יוצא איתו במסוק, הנה הוא באיזו ישיבה סגורה, הנה פלשטיין ידו באיזה תדרוך בפיקוד דרום, קשה מאוד להכחיש דבר כזה, אז הוא הפך לטקטיקה השנייה, ואמר שהוא פטריוט ישראלי וציוני מובהק. עכשיו, אלי פלדשטיין, אותו דובר צבאי של ראש הממשלה, שאדם נטול סיווג ביטחוני, הוא לא עבר את הסיווג הביטחוני. זה אפרופו מה שאמרתי לך על שומרי הסף הקורסים. אין מצב שבן אדם שלא עבר סיווג ביטחוני, יוכל בכלל להיכנס לאקווריום, יוכל בכלל להיכנס למסוק עם ראש הממשלה, יוכל בכלל להיכנס לדיון בפיקוד דרום ודיונים צבאיים מסווגים במקומות. אין סרט כזה. זה רק בהפקרות שקיימת היום במדינת ישראל, זה יכול להיות. אז כאמור נחזור. אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה, שכאמור נתן שירותי הלבנה לקטר, מממן את החמאס, קטר ששילמה מיליארדי דולרים לחמאס, שהתפוצצו עלינו בשבעה באוקטובר בכל מיני הצרות שרק אפילו לא חלמנו עליהם, עבד במקביל עם ראש הממשלה. זה דבר מפלצתי. זה דבר, אני לא רוצה להתחיל לחלק כאן סופרלטיבים ולהגיד מה אני חושב שזה, אבל זה חייב, חייב להיחקר, כי לדעתי זה לא מתחיל ונגמר באלי פלדשטיין. עכשיו אני רוצה להשמיע לך דבר ששמעתי אתמול, אתמול בתוכנית של גדעון אוקו בשבע בחדשות 12, דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש היחידה ללוחמה כלכלית במוסד, תקשיב מה הוא מספר, חוץ מסיפור פלדשטיין, איזה עוד סיפורים מתחוללים לכולנו מתחת לאף, כן? טוב, בוא נקשיב לדבר על זה אחרי זה.
אז אני רוצה לספר שבתביעה בארץ גורם בכיר במשרד ראש הממשלה, כנראה על פי בקשת הקטרים, פונה לעורך דין ישראלי בכיר מאוד, ומבקש ממנו לייצג את הקטרים בתביעה שלהם בבית המשפט המחוזי בירושלים. וואו. ואני מזכיר, והתביעה היא נגד גוף שמדינת ישראל הוציאה אותו בחוץ לחוק, והמשפחות משפחות של נפגעי טרור. ריבונו של עולם, אנחנו נלחמים גם בעצמנו.
בוא רגע, אתה אומר כאן דבר באמת בלתי נתפס, וזה נשמע אפילו הזוי ומופרך לגמרי. במשפט, שוב רגע, אודי לוי, תחזור על מה שאתה אומר, כי זה אירוע, זה מגה אירוע.
כן, ברק.
לא רק שאנחנו לא עוזרים למשפחות האלה, שאיבדו את היקר להם מכל, אנחנו עוזרים לקטרים לגייס עורך דין ישראלי בכיר מאוד שיגן עליהם, אני חוזר ואומר, מול גוף שאנחנו הוצאנו אותו מחוץ לחוק,
יואב, העורך שלנו אומר שאנחנו, אין לנו זמן, אנחנו נדבר על הדברים המסמרי שיער, גם לאלה שאין להם שיער, שאמר אודי לוי. בוא נצא עכשיו לפרסומות, אנחנו נתייחס לטירופים האלה שאנחנו מגלים כמעט כל שעה לאחר הפרסומות. בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה, בוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב לכולם. אמרת בראיון לפני שעתיים, השר, השופט יצחק עמית הוא לא נשיא בית המשפט העליון שלי.
נכון. הוא מונה בדרך לא דרך, באלימות, שנקרא אלימות לגלית או לא לגלית, אפשר להתווכח. או שבית המשפט כופה את דעתו ואת רצונו, בניגוד לחוק, בניגוד לסמכות שהופקדה בידיו של שר המשפטים. איש העננה, כבדה של חשדות ושחיתות ברמה האישית מרחפת מעל ראשו. ואתה יודע, הוא נתן תשובות, וזהו, זה מספק. יש הרבה אחרים שנתנו תשובות, וזה לא סיפק.
ולכן
היו בדיקות וחקירות.
ולאחר הדברים הקשים שאתה אומר כאן נגד נשיא בית המשפט העליון שיושבע היום בארבע אחר הצהריים.
לא אמרתי דברים קשים, אוקיי, בכלל, אמרתי דברים מאוד רכים.
אוקיי, אמרת דברים, אוקיי. האם תקיים את החלטות בגץ?
לא הבנתי את השאלה.
השאלה, אתה בא ומטיל ספק בתואר המינוי, ביכולות, אומר דברים לטעמי קשים נגד נשיא בית המשפט העליון. האם תקיים את החלטות בגץ שבראשו עומד יצחק עמית?
כנקודת מוצא, בוודאי שמקיימים החלטות שיפוטיות, כמו שצריך לכבד חוק ולקיים חוק, וכמו שצריך לכבד החלטות ממשלה ולקיים. יש חובות נורמטיביות מסוגים שונים, סליחה, בדמוקרטיה של שלטון חוק, כמו במדינת ישראל, ולכן אני לא מבין בכלל את השאלה. אני כן רוצה לומר לעמית ולבית המשפט, יש גבול למה שאפשר לכפות בכוח, כי אתה חושב שיש לך אותו, ומתישהו זה יתהפך. אנחנו לפני המלחמה ניסינו להוביל סוג של תיקון במערכת המשפט הישראלית, רפורמה, ולצערנו לא הצלחנו כי היה צד בעם ישראל שהסכים לשרוף את המועדון ולהרוס כאן הכל, ואנחנו גילינו אחריות ועצרנו. ועכשיו אנחנו מנהלים מלחמה 15 או 16 חודשים, ונמשיך לנהל אותה כמה שצריך עד הניצחון, כן. בעזרת השם, עם הרבה אתגרים וגם הישגים וגם מכשולים, אבל אנחנו נחושים להמשיך ולחזור לתקן את מה שצריך במערכת המשפט הישראלית, כי מה שאנחנו רוצים, מערכת,
אוקיי,
אנחנו אז רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטיה חיה תוספת.
לא, אז סמוטריץ', אני רוצה לחזור ברשותך למלחמה ולחטופים, מה קורה בשבת הקרובה?
נתחיל בזה שבעיניי זה אבסורד, שמדינת ישראל הגדולה והחזקה, כוססת ציפורניים וממתינה לראות מה יעשה חמאס, ובתאם לזה היא תגיב. זאת לא מערכת יחסים נורמלית.
האם אתה מכיר מישהו בממשלה שיכול לטפל באירוע הזה?
כן, תראה, אני רוצה להגיד שני דברים, שלוינגר. קודם כל, העמימות שראש הממשלה מפזר כרגע היא מכוונת, ואני לא רוצה לפגוע בה. עמדתי ידועה, אני חושב אחרת, אני חשבתי כבר בתחילת שבוע, לנוכח ההודעה של חמאס, לנוכח הגיבוי המלא שקיבלנו מנשיא ארצות הברית, שאין לנו לתת אולטימה, או כל החטופים, כולם, נקודה, חוזרים, או שבאמת חוזרים להילחם, עושים את זה הפעם עד הסוף בצורה אחרת, באמת משמידים אותם ומנצחים, אנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה. אחת שקטה היא אחת האחרת, כן מנסים למצות את הסיכוי,
השר סמוטריץ', אם תוכל או לעמוד במקום או לשפר מיקום, כי אתה נשמע מקוטע.
השר סמוטריץ', שומע אותנו? אופס, נפל לנו.
טוב, בואו תנסו עוד פעם להעלות את השר סמוטריץ'.
אתה יודע שאומרים תמיד על מראיינים שמכניסים את דעותיהם דרך השאלה, זה בדיוק מה שעשית בו. איזה אמירה קשה. ענה לך מצוין, השר סמוטריץ'. איזה אמירה קשה.
אתה יודע, להגיד עליו, להגיד עליו שנבחר בדרך לא דרך, להגיד עליו דברים כל כך קשים.
סליחה, היית פה בשבועיים האחרונים.
בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך יותר מזה.
היית פה בשבועיים האחרונים?
השר סמוטריץ', חזרת?
שהנשיא?
הכתב המקורב, יהודה שלזינגר, נפגע מזה שבכלל העזתי לשאול אותך אם תקיים את החלטות בג"ץ. כן, תמשיך.
לא, זה לא מה שאלתי.
טוב, תמשיך, תמשיך.
שאלתי למה זה במסגרת את החלטה קשה. טוב, תן לו להמשיך.
עמדתי הייתה, ואמרתי אותה גם בפומבי, שעל רקע ההודעה של חמאס והגיבוי המלא שקיבלנו מנשיא ארצות הברית, היינו צריכים לתת לחמאס אולטימטום, כל החטופים ללא יוצא מן הכלל עד שבת, או שאנחנו חוזרים להילחם בכל הכוח ומשמידים אתכם כפי שממילא נצטרך לעשות. ראש הממשלה החליט אחרת, והיא מכבדת את דעתו, והמדיניות שלנו כרגע זה למצות את הסיכוי כמה שרק אפשר להחזיר מהחטופים, ובוודאי מאלה שבחיים, לפני שחוזרים למלחמה כדי לממש את מטרתה להשמיד את חמאס. כדי להשיג את המטרה הזו, ראש הממשלה בכוונה החליט לשמור על עמימות, ואני גם מבין את זה, אנחנו לא חייבים לשחק מול האויבים שלנו כל הזמן בקלפים פתוחים, מותר גם לנו לשדר להם עמימות ולתת להם לחשוב שאנחנו גם עלולים להיות בלתי צפויים. ולכן אני ברשותכם לא רוצה לפרט מעבר לזה מה יקרה, אם יחזרו X, אם יחזרו Y, ראש הממשלה בכוונה משאיר את זה עמום, ואני לא רוצה לקלקל את
האסטרטגיה. הוא ניסה להשאיר עמום, אבל אתה ממש ממש לא עמום, אמרת השבוע, רגע, אמרת השבוע לנתניהו, תן פקודה, צריך לכבוש מיד את עזה, ועל זה אמר עליך ליאיר לפיד, סמוטריץ' לא באמת רוצה להחזיר חטופים, הוא רוצה להחזיר את אותר לפרסום.
הדברים כואבים ועצובים ומקוממים. יש לי את התחושה של לפיד בלחץ מהסקרים, יאיר גולן יושב באור פה, אז הם איזה תחרות, מי ינפק אמירות יותר פרובוקטיביות, יותר קיצוניות, ויזרה פילוג במחלוקת. כמי שמייצג את הציבור ששילם את המחירים הכי כבדים, באופן יחסי במלחמה הזאת, אז באמת אלה דברי בלע שלא לא פוגעים בי, הם פוגעים בציבור שלם ומסור ונאמן. כולנו חפצי חיים, אנחנו חוששים למרבה הצער, שעסקה כזאת עלולה לשפוך כאן נערות של דם והרבה מאוד הותר לפרסום. אני מציע ללפיד ולכולנו, הרי מה שהעם שלנו צריך עכשיו זה אחדות, כולל מחלוקות, זה בסדר, מותר לכל אחד לחשוב, לדון, להתייעץ, להתלבט, לגבש את דעתו, להחזיק בה, ואני כידוע איתן בדעתי, אבל לכבד גם מי שחושב אחרת, אני בהחלט נותן מקום גם למי שחושב אחרת ממני בהקשרים של העסקה, סוגיה מאוד מורכבת ורגישה וטעונה וכואבת, שיח שאנחנו נדרשים לו עכשיו הוא שיח שהוא מאחד. אבל אני אומר גם לך ברק, אתה כבר אחת הפעמים בשבוע, שבועיים האחרונים, לעגת לי, לא נחזור למלחמה, לא נכבוש את עזה, לא פיה הגירה, כתבת לפני איזה שבוע, ארצות הברית נחושה להשלים את העסקה.
נחושה ועוד איך נחושה, אני רואה שאתה קורא את הציוצים של ינון מגל, ואני אומר לך נחושה ועוד איך נחושה.
אתה תראה שמדינת ישראל חוזרת להילחם בכל הכוח, וכובשת את עזה, ולוקחת שם את האחריות, ומתחילה להניע פעולה עצומה של הגירה, זה אירוע לוגיסטי מטורף, בתיאום עם ארצות הברית. אנחנו נכבוש את רצועת עזה, אנחנו נשמיד את חמאס, לא יהיה איום שישקף מעזה אל עבר אזרחי ישראל, אבל צריך להבין מה זה האיום הזה. האיום הזה הוא לא עתידי. יש דברים שהם עתידיים. אני בהחלט חושב שההנהגה צריכה לקבל החלטה גם בפרספקטיבה של עתיד, ולא להסתכל רק מעבר לאף. שחרור מחבלים, שנייה, משפט. שחרור מחבלים, כמובן, בעתיד עלול לשפוך כאן הערות של דם. יש דברים שהם בהווה, הם ממש לא עתידיים. צריך להבין איך חיים היום יישובי העוטף. הרי ביום שני היו אמורים להיות נטיעות ביער בארי, וזה בוטל, כי דובר הזו,
אי אפשר לחיות ככה, אבל השר סמוטריץ'.
המחשבה הזו, שתושבי עוטף עזה, יחיו כך שכל
הצעה, ברור, אי אפשר לחיות ככה, השר סמוטריץ', בוא.
אי אפשר,
ברור שאפשר לחיות ככה, אבל ביום שני, רגע, ברק.
לו רק היינו בממשלה, השר סמוטריץ', לו רק היינו בממשלה.
ביום שני בישיבת הסיעה, התפרץ אליך בן משפחתו של עופר קלדרון, ואמר לו, תגיד, הסתרה לך את התמונה, ואמר לך, אז איך אתה חושב שנראה לך הגיוני להשאיר עכשיו את האנשים שלנו, יהודים, ישראלים, שם, בשבי, כשאנחנו יודעים מה מצבם הרעוע?
אני נתתי, קודם כל, הצעה. אני חושב שאם אנחנו נודיע שכל חטוף שלנו, שחלילה קורה לו משהו, אנחנו מכילים ריבונות ישראלית על 5% משטח הרצועה, ואם יקרה לעוד מישהו, אז עוד 5% ועוד 5%, יש לי תחושה שזה ייצור מוטיבציה גדולה מאוד אצל חמאס, לשמור על החטופים שלנו בריאים ושלמים בחיים, כיוון שהקרקע זה הדבר שכואב להם ביותר, הרבה יותר מאשר הרג עשרות אלפי מחבלים, והרבה יותר מאשר הרג של בתים, ואגב, המלחמה תהיה חייבת להסתיים גם בזה שאנחנו ניקח להם קרקע והרבה קרקע, וזה חלק מהמחשת מחיר ההצפד, וצריבת ההרתעה והתודעה אצל כל האויבים שלנו מסביב, כדי שאף אחד לא ידמיין עשרות שנים קדימה לעולל לנו מה שהנאצים האלה עוללו לנו בשביל לאוקטובר. אני חושב שלו דעתי הייתה מתקבלת, החטופים היו כאן כבר מזמן, כן, עוד לפני שנה, ואני בממשלה ואני משפיע, אבל אני משפיע הרבה מאוד ביחס לכוחי. אני לא יכול לכפות את דעתי, יש לי בסך הכל 7 מנדטים וזה לא דמוקרטי, אבל אני משפיע, ואני מנהל דיאלוג עם ראש הממשלה, ועם חבריי לממשלה, ועם שר הביטחון. וכפי שאמרתי, אני משוכנע שברק יוכל תקור, ומדינת ישראל תחזור להילחם, כיוון שיש נפשת חיים, כי היא מבינה שאי אפשר לחיות ככה, שיש נאצים כאלה, מפלצות כאלה מעבר לגדר שלנו, במרחק יריקה מיישובינו. אי אפשר יהיה להחזיק חיים אזרחיים נורמליים עם האיום המתמיד הזה, ואחרי הטראומה הגדולה של 7 באוקטובר. אז עכשיו אני ויקח עוד שבוע, פחות שבוע, אני מכבד את עמדת ראש הממשלה וחבריי לממשלה שחושבים אחרת ממני ולא שובר את הכלים, יש לי סבלנות.
בצלאל סמוטריץ', אני רוצה לדבר איתך, באמת, אתה יודע, באמת דברים ללב שלך, בטח אחרי הביקור המאוד מאוד מתוקשר ומרגש שהיית בו בניר עוז, הרי לשיטתך לא יהיה שלב שני, אנחנו נצטרך לחזור למלחמה ולחץ צבאי כמאמר האמירה המאוד מאוד לא נכונה שלך יחזיר את החטופים, הרי לא יתקיים, החזרנו חטופים, רובם חזרו בעסקאות. אתה ראית את השלושה חוזרים בשבת, ראית את המצב שלהם, שמעת את הרופאים שבאים ואומרים, בוא, זה עניין של ימים עד שבועות שאנשים כאלה במצבם הפיזי, הנפשי, יכולים למות. לבך גס במי שנשאר באותם מסרות, כי הרי אתה מבין שחזרה למלחמה תגרום לאנשים למות.
אני כמובן מסתייג מאוד אפילו מהסגנון של השאלה. ליבי לא גס, חס וחלילה. וכואב מאוד ומעציב מאוד ומחיס מאוד ומגדיל את המוטיבציה להשמיד את הרשעים האלה, ואני כמובן מתרגש עם כל חטוף שחוזר, אבל ליבי גם לא גס בהרבה מאוד יהודים שירצחו חלילה כתוצאה מזה, וליבי לא גס בהרבה חטופים נוספים שיחטפו חלילה, וליבי לא גס במשפחות. עכשיו זה נכון שברמה הרגשית האנושית כנראה קשה לך, כי את אלה אתה רואה ומכיר, ואת אלה אתה עוד לא רואה, אתה עוד לא יודע מי החטופים הבאים שעכשיו ארגוני הטרור יקבלו מוטיבציות לחטופות יהודים. אתה לא יודע מי הנרצחים הבאים, מי המשפחות השכולות הבאות שיאבדו את יקיריהם בגלל המחבלים הרוצחים שאנחנו מחזירים עכשיו לשטח, שיחזירו לרצוח יהודים כפי שמוכר. 82% משוחררי עסקאות חוזרים לעסוק בטרור, אלה סטטיסטיקות שלא אני אומר אותם, אומרים אותם כל שירותי הביטחון של מדינת ישראל. אז אף אחד ליבו לא גס, אני לא טוען שליבך גס, אל תטען שליבי גס, ושוב, מותר לך לחשוב כך ולי לחשוב אחרת. אבל כולנו, אני חושב, רוצים את החטופים כאן, כואבים על מה שהם חווים. אני כן אומר, ואמרתי את זה לאורך כל הדרך, מאמין זה לא פופולרי. מדינה לא מסכנת את קיומה ומתכונה ומתעובדת, גם לא בשביל להחזיר חטופים. וכמו שאמרתי, אני חושב שיש שיטות יותר נכונות ויותר בטוחות להחזיר חטופים, בלי לסכן את קיומנו. ואגב, הייתי שמח ברק לשמוע ממך, מה לשיטתך השלב השני? אתה אומר, יש שלב בית של העסקה. תסביר מה זה, מה זה שלב בית של העסקה לשיטתך?
לקיים את העסקה כפי שהיא נקבעה, להחזיר את כל החטופים, ותאמין לי שהחמאס ייתן לך המטלה והצטלה ומיליון כאלה כדי לחזור למלחמה ולהילחם. קודם תחזיר את כולם הביתה. קודם תחזירו את כולם הביתה. כי אתה כשר אוצר, אתה כשר אוצר ב-7 באוקטובר, אמרת בישיבת קבינט, עוד ימים יגרו לנו ללכת הביתה והם צודקים. הבנת את גודל הכישלון שלכם?
לא, לא, לא. קודם כל זה לא היה ולא נברא, זה עוד פעם איזה שקר מקושפש. אבל לא הבנתי מה הקשר. כאילו עכשיו אנחנו מנהלים שיחה רצינית, אינטליגנטית, עם טיעונים חכמים, ואתה פתאום משפריץ וקשקוש, אין לו שום קשר לכלום.
בסדר, אז אמרת, קשקוש ומשפריץ.
אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. אני אסביר לך למה שאלתי אותך. אני חושב ברגע שאתם מאחזים את עיני הציבור. יש איזה, אתם מוכרים איזה אשליה, בואו נלך לשלב בית של העסקה, נחזיר את כל החטופים צ'יק צ'אק, זה ילך מאוד מאוד מהר, ומיד אחר כך נחזור לגרזן להם את הצורה ולהשמיד אותם. אתם חושבים שאנחנו עובדים מול קונוסים, ממש לא טיפש, הוא רוצה לשרוד, החטופים זה התעודת ביטוח שלו, הוא לא יחזיר, הוא יחזיר אותם על פני חודשים רבים מאוד מאוד
תנסה,
מאוד,
כדי לוודא
שהוא נשמר, וכל הזמן הזה תושבי עוטף עזה לא יכולים לחיות בצורה רצינית, כי עוד הפעם, כל איזה התראה, כל מה שמיד דורך אותנו משבש את שגרת החיים, עוד הפעם, כל אמירה, התבטאות, התראה, משהו, לא ניכנס עכשיו כמובן לאיזה אמצעים, והנה יש מדינת ישראל, מיד מבטלים אירועים, סוגרים בתי ספר, דורכים כיתות כוללות, ככה אי אפשר לחיות. המחשבה שאנחנו יכולים לעבוד על כולם, קרי בוא נלך לעסקה, חמאס טיפש, נעבוד עליו, הוא ילד קטן, הוא יחזיר את כל החטופים, ורגע אחרי זה ייתן לנו תירוץ ונחזור להילחם. להחזיר את כל החטופים כרגע בעסקה, זה אומר להתחייב לחמאס ולתת לו ערבויות, וזה יימשך על פני חודשים, שאנחנו לא חוזרים ללחם, ומשאירים אותו ברצועת עזה, והוא משתקם מהר מאוד, אנחנו רואים בשבועות האלה כמה מהר מאוד הוא משתקם. וזו סכנה ביטחונית קיומית למדינת ישראל, לתושבי הדרום, אגב, למדינת ישראל בכלל.
אבל אתה יכול להסביר לנו מה אומרים גורמי המקצוע, כשאתה אומר אנחנו לא מתמודדים עם כל נושאים והם ירצו ערבויות, אתה יכול להסביר לנו על...
אין להם תשובות, אין תשובות.
גורמי המקצוע אומרים דברים הפוכים.
אבל הוא שומע אותם יותר ממך.
אני אומר לך מה הם אומרים. אלה מהם שמצדדים. אגב, חלקם הגדול בכלל לא מצדד בזה. זה קשקוש. יש הרבה אומרים, אני לא אגיד, כי אני לא רוצה להדליק לתוך ישיבות סגורות. חד משמעי צריך לחזור להילחם, צריך להשמיד את חמאס, צריך להוציא את מכל מי שאפשר להוציא, ואחר כך גם אני אומרת לך.
אבל מה יסנדל אותנו?
וליצור יומים גדולים.
השר סמוטריץ', מה יסנדל אותנו לחזור למלחמה?
אני אסביר, מה פירוש?
אתה אומר, אנחנו לא עובדים מול קונוסים, ירצו ערבויות, במה מדובר?
לא, קודם כל הם לא ייתנו לך את כל החטופים בשבוע הבא וגם לא בעוד חודש. הם יפרסו את השלב השני על פני חודשים. שבזמן הזה הם כבר משתקמים וכבר מבונים את היכולות שלהם מחדש. אנחנו רואים עכשיו כמה מהר הם בונים את זה בגלל הכישלון המעדד של צה"ל בכל המאבק האזרחי, ביכולות השלטוניות האזרחיות של חמאס. הם בשנייה, הם הרבה יותר ממה שאתה חושב משקמים וחוזרים להוות איום. גם היום יש כבר התראות לכל מיני פעולות התקפיות שהם רוצים לעשות. אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו לחיות כל הזמן עם החשש הזה, ועם הצורך הזה להיות מעודקים מודיעינית והגנתית והתקפית, ככה אזרחים יכולים לחיות?
עשה סמוטריץ', אני שומע אותך, ואני לא מבין מלכתחילה, לפי הטיעונים שלך, מה בכלל התחלנו עם העסקה? אין לי שיטתך, צריך להילחם עד קץ הימים. להילחם עד קץ הימים, להילחם עד קץ הימים, עם הרוגים, כמו שאמרת, שמחי גדול שילם המגזר שלך, שיכול להיות שבגלל שהם שילמו מחי כך גדול, וככה בהתגייסו, לא מצביעים לך בהמוניהם, ומה הפתרון לזה?
תראה ברק, יותר מדי שנים, השמאל הניח כאן איזושהי אקסיומה, שסיסמה כזאת, אין פתרון צבאי לטרור. בשנים אמירה, מה שאמרת עכשיו לא חדש. אז אם אין פתרון צבאי, אז מה כן? אז קנייה, ונסיגות, ובריחה, והסתתרות מחקירות וגדרות, וברחנו מעזה, וברחנו מלבנון, והבאנו את אשח מיתול לשודר שומרון, ואפשר לחשוב שמאז הבאנו לכאן שלום.
השר סמוטריץ', טוב, נו, ממש בבסיס. טוב, אנחנו למעשה סיימנו, הרעיון הזה גם ככה...
היה לקראת סיומו.
לא, היו עוד הרבה שאלות, גם על תחום המשרד שלו, גם על מינוי של מנכ״ל, שיש המון המון ביקורת עליו, אבל טוב.
הנה,
השר סמוטריץ' חזר, כן, שומעים, אבל ממש משפטי סיכום.
לא, אני אומר שהכניעה והנסיגות שהשמאל הביא לנו כביכול, כי אין פתרון צבאי לטרור, רק הביא לכאן הרבה דם, יזע ודמעות, ואנחנו יכולים לנצח, ואפשר להשמיד את חמאס, וגם להוציא את העזת עם רצועת עזה, ואפשר לעשות אותו דבר גם בחזיתות האחרות, וכן, זה לוקח זמן, כי אנחנו עכשיו אחרי עשרות שנים של בריחה ונסיגות, צריך לתקן את הנזקים האלה עכשיו, אנחנו בשנה הזאת משנים את תפיסת הביטחון שלנו, ואת המציאות הביטחונית שלנו, ואני משוכנע
השר בצלאל סמוטריץ'.
נעשה ונצליח.
תודה רבה שהיית איתנו.
שבת שלום.
אתה יודע, יש בעיה עם סמוטריץ' עם הרעיונות שלו, באופן כללי, אסוף את התכנים. קשה מאוד להכניס שאלות, הוא יורד.
אתה מדבר?
לא.
אתה אפשר לעצור אותך, אחי.
אז הוא נתקל כאן באחד שיורה לו פחות, אתה יודע, אני שומע
רעיונות. מה זה, לשמוע את שניכם, זה אכילות ראש.
היום שמעתי מישהו בוכה, אומר, תקשיב, אני לא מצליח להכניס שאלה, אז איך הוא?
נכון, אפשר להכניס שאלה.
כאן יש לו קרב.
מה שכן אהבתי, ואולי כדי שנרחיב על זה בשעה הבאה, זה האירוע המדהים. איך אתה מהנדס תודעה בשאלות שלך?
יפה.
אתה מהנדס תודעה תוך כדי השאלות.
תוחכם, מה? תוחכם.
זה, לא, זה לא. אנחנו רואים ערוצים שלמים שעובדים ככה. מה הקטע שאני כתבתי לי כמה דוגמאות, אני שומע אותם לשעה הבאה. אז אתם יודעים, הנה הפרומו לשעה הבאה, נראה איך ברק סרי מהנדס לכם תודעה בשאלה, בשאלה שהוא עושה את זה, בכלל לא באמירה ובוויכוח.
אתה יודע מה אני לקחתי מכל הרענים סמוטריץ'?
כן.
שהוא עוקב אחרי כל מילה בטוויטר שלו. זה שווה לי הכל. אני פרח צייצנות. אני צייצן של שבועיים וחצי. פרח צייצנות. שעולה ופורח.
מיד אחרי הפרסומות החדשות אנחנו איתכם לשעה שלמה, שלזינגר יהודה ופרח הצייצנות פה. תודה, יישארו עמנו.
עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב שוב, אנחנו בשעה השנייה, והיום, אתה יודע, זה יום חג, יום חג למערכת המשפט, למרות שעל החג הזה מעיבים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת, שהחליטו להחרים את השבעתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמיר, שבשעה 4 היום יושבע לנשיא העליון. ואני רוצה באמת לצטט לך, אפרופו פרח הצייצנות שנכנס לעולמנו לפני שלושה שבועות, פרח צייצנות, ינוקה של צייצנים שממה, שכתב אתמול, התכוון לעצמי, כן, מי שלא הבין את הציניות.
מתחיל, אתה מגלה פה מניעות נרקסיסטיות.
מחר, אתמול כתבתי ככה בטוויטר, מחר יושבע שופט עמית לנשיא העליון. פנומן משפטי, מבריק, שופט אמצע אומרים עליו, תומך עקבי בהריסות בתי מחבלים. אבל בישראל של עידן נתניהו מתנהל נגדו קמפיין פרוע. והסיבה למחוק את האמון בבית המשפט, לתרץ מדוע לא למנות ועדת חקירה ממלכתית, ולהרוס את האמון בעליון אם וכאשר יורשה נתניהו. וזה, רבותיי, זה הסיפור. במסגרת הניסיון להחליש, צבא ושבק ושומרי סף, המשימה אולי הכי חשובה היא לאבד אמון, לגרום לאיבוד אמון בבית המשפט, ומי כמו יצחק עמית, שאני יודע, מצאו שם איזה רף לא במקום בשנת הרפפו, שאמר, לא אמר, ומכאן לאנשים שבאמת קהים לכל גילויי שחיתות, שלא מעניין אותם שנתניהו עם שלושה כתבי אישום, זה לא מעניין אותם, לא שמענו מהם מעולם אמירה ערכית, אז חצי רעף פה, שם, אצל השופט תמיד גורם להם לאליום מהפרועים והחמורים שהיו במקומותינו, ומי כמו מקומותינו יודע כמה קמפיינים פרועים היו. ולכן היום השופט יצחק עמית, שהוא באמת יצא לי אתמול לדבר עם שני עורכי דין רציניים מאוד, שאני מאוד מאוד מחשיב את דעתם, ובכל מיני סוגיות כאלה אני נוטה להתקשר אליהם לשמוע את דעתם. אגב, שניהם לדעתי אנשי ימין אפילו, אבל לא משנה, הכבירו שבחים עצומים על גאונותו של השופט יצחק עמית, ואני חושב שכולם, כל אזרח הגון במדינת ישראל, צריך לברך על המינוי, צריך להשתבח במינוי, וצריך לאחל לשופט עמית שיעשה הכל להצעיד את מערכת המשפט הישראלית קדימה, לחזק אותה, ולא לתת לכל מיני גורמים אינטרסנטיים, תקשיבו טוב, אינטרסנטיים, להחליש אותו ולהחליש את מערכת המשפט מהשיקולים כאמור. האישיים, מדוע? כי הנה אתם תשמעו, כשירצו להקים ועדת חקירה ממלכתית, שנתניהו על הקשקוש של הרוגלה צעק, חייבים, עשו הפגנה בכיכר המוזיאון, וצעקו אחד אחרי השני, חייבים להקים ועדת חקירה, חקירה ממלכתית בראשות שופט, על רוגלות, כן. על רוגלות, אז כשהיום באים אומרים להם, אבל למה אמרתם לפני שאתם, אומרים לך מה לעשות, אבל השופט עמית, מה השופט עמית?
כן.
שופט עמית הוא היום בחיר השופטים, ומצוין שכך.
יופי, נדר. כמה הערות לתחילת השעה הזאת. ובכן, קודם כל, שים עין, הערת הזרה על האגוטריפ הקטן שאתה נכנס אליו.
אני מסתלבט, אין מי שאין לו אגוטריפ כמוני, עזוב, אני מסתלבט. מה אמרת לי בהפסקה? אמרת לי בהפסקה, ברק, אין כמו הומור, אז אני הולך עם הומור, יפה.
הערה שנייה, והמביא דבר בשם אומרו, מביא את הגאולה על כן אסף, הביא פה יציאה של הלייף, הוא טוען, ואני חייב להגיד שאני די מסכים איתו, שאתה הולך להיות האלי יוחנה הבא של נפתלי בנט, לחפש את המזרחי המחמד הזה, ועל כן הימור, אנחנו מניחים הימור, מקום בין 3-5 אצל נפתלי בנט, דרך אגב, ראוי מאוד, כל הכבוד, לא רע בכלל, אני פשוט חושב שנפתלי בנט, דרך אגב, ישחק כל המגרש, אז אני לא בטוח שהוא ישים אותך, כי אתה מאוד מאוד מזוהר על הביסט, אבל לא נופתע, לא נופתע. הערה שלישית, דיברתי אתמול עם גורמים שמשבחים את יצחק עמית, ובכן ברק, יהודה שפר ועמית בחר אינם גורמים,
לא עם זה בחר, סליחה. ולא עם זה.
הם אינם גורמים אובייקטיביים.
לא עם זה ולא עם זה, הם כן, נוטים לא לימים, הם נוטים לימים. לא שפר ולא בחר, למרות שהם שני אנשים סופר רואים.
כן, אבל נראה לי שהם קצת מוטים, בסדר. וברצינות. ועוד הערה אחרונה לסדר, ומשם אני אחליק באמת לאירוע הזה, אינדוס התודעה. עכשיו זה פה, כשיש לך איזשהו רבע קונטרה, בסדר? אני חושב מה קורה, נגיד, במקומות שאין לך קונטרה, שאין לך מישהו שיתבקח איתך.
לא כמוך, שואל, ענק.
הפוך, אני להפך, אני אומר רבע קונטרה, כי גם לי אתה לא נותן לדבר. אז אני עוד מנסה ומתעקש, ופונה ללב שלך בחיית ברק, תן גם לשחיל מילה מדי פעם, בוא. וכועסים עליי, שאני לא מספיק אגרסיבי.
ראיתי שאלת על הטוויטר.
ותסתום לו את הפה וזה, ואני מסביר לך, חבר'ה, אני לא כזה, אני לא זה, אני בעד קלאסה וזה, בסדר. ולכן אני אומר,
קלאסה זה שמך השני.
לא, אני בעד קלאסה, לא אמרתי שאני קלאסה, אמרתי שאני בעד, אני יכול לנסות. בוא, בן אדם, גדלת בבני ברק, כמה קלאסה יכול להיות. ולגבי מה שהתחלתי להגיד לגבי אינדוס תודעה, כשאתה שואל, וזה ברצינות ברק, וזה רק חצי, כשאתה שואל את שר האוצר, מה אתה אומר על האמירה הקשה שלך לגבי זה, או כשאתה אומר לו...
לא, האמירה הקשה של לפיד.
לא, 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 על מערכת המשפט. על מערכת המשפט, תן לי, תן לי.
נכון.
תן לי, בחייה, תן לי.
נכון, נכון.
כשאתה אומר לו, האמירה הקשה שלך,
קשה מאוד, לא רק קשה.
כן, שלא לומר, אתה יודע, אז כאילו היית אומר, האמירה הקשה, האכזרית, הלא הגיונית, הלא סבירה שלך על השופט תמיד. בחייה, בוא, אתה מכניס בתוך השאלה שלך, אמירה, לזה קוראים אינדוס תודעה, זה לא אירוע אובייקטיבי. אחר כך מה עוד שכתבתי לי? אחר כך אמרת לו עוד משהו, לא יחזור. קיצור.
שכחת.
לא, כתבתי לי תוך כדי, ואני לא מוצא את זה
בבילה. איך היום הם נתניהו? טלטר.
לא, אבל תראה כמה אני כותב לי תוך כדי הזה.
כל הכבוד.
מה כן, מה כן, וזה אולי הסיפור הגדול. הוא אמר לך נכון, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה כמו שאתם עושים עכשיו עם האירוע הזה של העסקה, ובעיניי זה קוסם לי, אני מסכים איתך. בוא נשחרר את כל החטופים, ואז נחזור לפתחי הגיהנום. אומר לך, בן אדם שיושב ושומר גם את גורמי המקצוע, אומר לך, תקשיב, אנחנו לא עובדים מול קורנוסים. אז אתה יושב באולפן, אני יושב באולפן, לנו נורא קל להגיד, חבר'ה, תוציאו את כל החטופים ותחזרו למלחמה. המציאות היא לא כזאת. עכשיו, זה בדיוק, למה הוא אומר לך? כי זה בדיוק אותם חרטוטים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו בתקשורת יכולים, שלא לומר, יש פה צד אחד מסוים שיכול לחרטט כאוות נפשו, ולא משנה כמה הוא יפול, הוא ימשיך חרטט. אני זוכר את חרטוטיה, לא נחזור למלחמה, תקשיב, יחזרו למלחמה, ואבו אבו נחזור למלחמה. אולי טראמפ זה אסון, טראמפ יכין לביבי מוקשים בפגישה שלו, אללה, איזה מוקשים הכין לו, חבל על הזמן. עדיף קמלה, כמה שטויות והבלים אנחנו שומעים מאנשים, באנשי תקשורת, שלא משלמים על זה מחיר, כי הוא יכול להגיד מה שבא לו. ולכן גם אתה וגם אני יכולים להגיד מה שבא לנו. בוא נסיים את העסקה, ואחר כך זה, אנחנו לא עובדים מול קונוסים, יהיו ערבויות, זה יותר מסובך, ולכן דעתו של סמוטריץ' בעניין הזה. ודבר אחרון לגבי העניין של השופט יצחק עמית.
אתה מת על סמוטריץ', אה?
אני חושב שהוא צודק בעניין הזה הביטחוני.
הבנתי.
אני חושב שהוא צודק.
אוקיי, בסדר, רגיטימי.
אתה יודע, אחד הבעיות הכי גדולות זה כאילו...
ספר 3, אתה סוגר איתו עכשיו?
גג טוב. אהבתי.
או שנתחיל להילחם לזה קמפיין על 2 מינים.
לא, אתה יודע, אחד הבעיות... דיברנו על הטוויטר הזה, אין אירוע מורכב. יש מקרים שבהם אני חושב שנתניהו צודק, ויש מקרים שכן נתניהו טועה. יש הרבה, בצד המדיני, בצד שלך להתנהל את המלחמה, אני מוצא את עצמי, מזדהה עם הרבה מאוד דברים, סמוטריץ', דרך אגב אתה יודע...
כולל להשאיר את החטופים שם.
אתה דרך אגב יודע שאני חלוק על סמוטריץ', שנייה, אתה יודע שאני חלוק על סמוטריץ' בעניין של הגיוס. שמעת אותי לא פעם. האירוע הוא אירוע מורכב. יש הרבה דברים שאני מסכים למשל, עם חילי טרופר. נכון? ועם בני גנץ. אבל יש גם הרבה דברים שאני לא מסכים איתם. האירוע הוא מורכב, אתה לא סמוטריצ'יסט, או בנטיסט, או ביביסט, או כל הבעלים האלה. והדבר האחרון לגבי השופט יצחק עמית, כי זה מה שדיברת עליו. זה לא אמירה קשה. זה לא אמירה קשה בכלל, כיוון שהאיש הזה, תקח לשבועות האחרונים, זה פשוט האירוע ביזרי והזוי. בית המשפט מוציא צו, נשיא בית המשפט, כאילו מי שאמור להתמנות, תוציא צו למנות אותי. הוא אמר, תוציא צו, אתה חייב למנות אותי לבית המשפט. כאילו, ברק סרי, אני מוציא לך עכשיו צו שאתה חייב לתת לדבר שעתיים. מוציא לך צו. זה לא אני החוק, אני החוק. הוא החוק, והוא מוציא צו לממשלה שחייבים למנות אותו. תגיד, באיזה עולם?
יש אינסטנציה אחרת.
אבל זה מופרע, אתה מבין שזה מופרע? עכשיו בוא נשים את זה בצד. אין אינסטנציה אחרת, ככה עושים את זה, אני מופרע. עולים כמה פרשות שמפורסמות דרך אגב גם ערוץ 14, גם ערוץ 12. מפרסם עמית סגל, בסדר? לא בן אדם שחשוד. עיתונאי רציני, סופר רציני. בואו, קחו דקה תחשבו, קחו דקה תבדקו. אין בעיה, אני אומר בואו, גם הסיפור עם קטר, תבדקו את זה. צריך לבדוק. אני אומר לך, הסיפור עם קטר צריך להביא את זה לבדיקה. הסיפור עם השופט עמית צריך לעשות בדיקה. מה... וממנים, והכל בסדר, ולא סופרים אף אחד, זה כמו שהיה עם היועמשית. רוצים למנות יועמשית, אבל אבישי גרינצה קצת כותב שמסתבר שההמלצה היא לא הייתה המלצה, שגרוניס נגד, אבל אצלם זה בכלל לא סופרים אותם.
תודה.
זה בכלל לא מעניין אותם. שנייה, תעשה לי תודה.
לא, בסדר.
שנייה, בדקה, הנה, תסתכל על השעון, תראה. ואף אחד לא סופר אותם. אז כן, המינוי הזה של השופט יצחק עמית, שלי אין בעיה אם הוא היה אחרי בדיקה, לפחות תסיר את העננה מהראש, לפחות תוריד את זה.
תודה.
אבל אין שום דבר, והכל בסדר. בסדר, וממנים כמה שבא להם.
תודה, יהודה.
בבקשה, ברק סרי, אני מעריך את זה.
דברים חשובים.
דברים נכוחים.
נכוחים,
חשובים. נכוחים.
רק שלא הבנתי מה אתה רוצה.
אז בוא אני אסביר לך עוד פעם.
לא, עזור.
לא, חבל, אם לא הבנת, יש בעיה.
מי שלא הבין, הפסיד. אני רוצה עוד פעם.
בשבתך כאלי אוחנה של נפתלי בנט, אתה צריך לחדד את המחשבה.
טוב, תנו לי עכשיו לעשות לכם סדר. כל הסיפור הזה, אני אומר לכם עוד פעם.
תודה, ברק.
עד 2017, לא היה מגן על שלטון החוק, לא היה איש שהשתבח במערכת המשפט הישראלי, לא היה איש שהשתבח במיליארד וחצי סינקים, אינסרטים, הארכיון מתפוצץ יותר מבנימין נתניהו. כמה הוא היה גאה במערכת המשפט, כמה הוא טען שהיא אור לגויים, כמה היא טען שהיא שומרת עלינו, כמה הוא התרברב בזה שניסו לפגוע, והוא עמד כמו חומה בצורה כדי למנוע כל פגיעה במערכת המשפט. האיש הזה היה המגן הגדול של מערכת המשפט, נתניהו. מ-2017, מהרגע שנפתחו נגדו חקירות, מרגע שנפתחו נגדו חקירות אלפים, הוא התהפך ונתן, איך אומרים, רוח גבית לכל המלעיזים ולכל מי שרוצים לפורר את בית המשפט, עד כדי אמירות מטורפות, אין לי מילה אחרת, של שרים בממשלתו, שקוראים לא לציית לבית המשפט העליון. משמע, אנרכיה מוחלטת, הם לא יצייתו, הגנב שהולך לבית משפט לא יציית לפסיקה, הרוצח שעומד עכשיו לבית משפט וצריך לקבל גזר דין, פסק דין, לא יציית במשפט, זו המשמעות. עכשיו, למה הם עושים את זה? למה לקעקע את אמינותו של בית המשפט? מכמה סיבות? קודם כל, כדי להגיד מה אתם רוצים, אתם רואים סתם מעמידים אותו לבית משפט, זה בית משפט פוליטי, מוטה, לא מקצועי, לא רציני, כאמור, האיש שהיה גדול המגינים על בית המשפט. דבר שני, ועדת חקירה ממלכתית. הרי כשבאים היום להגיד להם, חבר'ה, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, בראשות שופט, מה פתאום, יצחק עמית, הוא עם הפרגולה, לא יקום ולא יהיה. ודבר אחרון, שהוא לא פחות חשוב. נתניהו עומד עכשיו למשפט בבית המשפט המחוזי. אם חלילה הוא יורשע, הערעור יהיה בבית המשפט העליון. הם כבר מעטה מעררים את האמינות בבית המשפט כדי להגיד אז, הרי אמרנו לכם שנים שבית המשפט הזה הוא פוליטי, מה אתם רוצים? אין לנו בפני מועל להופיע. איזה אמון יש לנו בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית? איזה אמון יש לנו בשופטים?
תודה רבה.
לכן כל הנושאים, טוב, פעם אחת בדיחה, פעם אחת. כל הנושאים האלה, כל מה שאתם רואים, נעשה מטעמים אינטרסנטיים של נתניהו, זה ותולו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו.
רגע, רגע, תן לי לענות לך.
רגע, בסדר,
דיברת. אתה עובר נושא?
כן,
עובר נושא. לא, אז חכה, בוא נשלים את זה. בוא נשלים את זה. יש רק דבר, אתה מצייר סיפור נהדר ונפלא, רק שהוא לא ממש אמת. אותי מעניין בית המשפט, אותי ועוד רבים כמוני, לא ממשפט נתניהו.
לא את נתניהו, לא אמרתי אתה.
לא משפט, אז אני, תן לי רק
להציג. נתניהו, אתה מסכים איתי שעד 2017? אתה מסכים איתי
אני אספר לך רק משהו. האירוע של הביקורת על בית המשפט העליון לא התחיל ב-2017, אני אגלה לך עוד סוד. הוא אפילו לא התחיל במשפט נתניהו. אני אפילו לא כל כך מעסיק אותי במשפט נתניהו, למשל, כמו שמעסיק אותי מה שעשו לשלומו פילבר. בסדר? זה כן מעסיק אותי דרך אגב. העוול הנוראי הזה שאיך אתה לוקח בן אדם וגומר. אבל בוא נשים את זה רגע בצד, נדבר על זה פעם הבאה. אתה יודע מתי התחיל את הציבור שלי, אנשים כמוני, אתה יודע מתי התחיל לעניין אותה בית המשפט?
דיברתי על בנימין נתניהו.
ב-2005. אבל אני מסביר...
עם כל הכבוד, אתה מדבר על מגלומניות. אני מדבר על נתניהו, הוא הולך עד שני זגרים. אתה לא מעניין אבל.
אבל נראה לי שמסביר... אבל אני, כמייצג אנשים, אתה יש לך טענה שאומרת, אתם התחלתם להתעניין בגלל משפט נתניהו.
נתניהו התחיל להתעניין. נתניהו.
אז אני רוצה לספר לצופים, למאזינים שלנו משהו מאוד קל. אנחנו התחלנו להתעניין בבית המשפט ב-2005, כששמונה שופטים אמרו שמותר לגרש את כל היהודים מהבית, והיה רק שופט אחד שאמר, רגע, אולי יש להם זכויות אדם. אנחנו התחלנו להתעניין בזה כשנערות נזרקו לקלבוש לשבועיים מול הפגנות שזה, והיום עושים הפגנות על הבבל אחר בודאבו. אז התחיל לעניין אותנו אכיפה בררנית, שזה פשע, אז התחיל לעניין אותנו, ומתי בית המשפט יהיה יותר מאוזן. לא משפט נתניהו ולא נעלי בית, ולכן ההתנגדות שלנו, או הבקשה שלנו, או התחינה שלנו, אם אפשר, בבקשה, במדינת ישראל, שיהיה גם לצד ימין נציגות בבית המשפט. תודה רבה, המשך יום נעים.
אז עם כל הכבוד ליהודה שלזינגר, ויש לי כבוד עצום אליך, אני התייחסתי למישהו קצת יותר זוטר.
אתה חייב לי זה, חייב לי ארוחה.
אוקיי, רגע. קצת יותר זוטר ממך, בנימין נתניהו. לא הזכרתי אותך ולא הזכרתי מתי אתה התחלת לערער את
המינות. זה סמוטריץ'.
אוקיי, בסדר, אני...
אני, אתה זוכר את סמוטריץ'? אני סמוטריצ'יסט.
אוקיי.
בסדר?
100%, הנה, אמרת.
זה מצוין. אני גם טרופריסט דרך אגב.
אבל דיברתי על נתניהו.
כן.
אז אמרתי שעד 2017, ראש וראשון למגינים על בית המשפט...
דיברת על ביבי, מי היה יכול לראות את זה בה? מי היה מאמין?
אבל רגע, שאלת אותי מתי התחיל העליהום על בית המשפט העליון. העליהום התחיל כשראש הממשלה הסתבך בחקירות. לפני זה היה ראש המגינים שלהם. זה מה שאמרתי וגם הסברתי. למה מעררים את אמינות, מקעקעים את אמינות בית המשפט? עכשיו אני רוצה לדבר לך על דבר הנוסף. אני חוזר ואומר וחוזר ואומר ומוחה נגד ההתקפות של ראש הממשלה ומקורביו, נגד הצבא ונגד השבק בתקופת מלחמה. אני רוצה להשמיע לך אינסרט של יורם כהן. יורם כהן, סתם למי שלא יודע, חובש כיפה, יהודי חובש כיפה, היה ראש השבק. ממאי 2011 ועד מאי 2016 מונה על ידי בנימין נתניהו. באמת, איש, אפשר להגיד אפילו בדעותיו, לדעתי, איש ימין. תשמעו מה הוא אומר היום ברעיון שישודר בערב בכאן 11 לרוני קובן. בואו תשמעו מה הוא אומר על האיש שמינה אותו.
אתה אומר שזה אפשרי שראש הממשלה יעדיף את הישרדותו האישית על פני שיקולים של ביטחון המדינה?
אני חושב שגם אם אנחנו לא נדע אותם, הדבר הזה אפשרי.
זו אמירה מטלטלת.
אם ראש הממשלה תוקף בזמן המלחמה את הרמטכ"ל, זה לא מקובל. אם ראש הממשלה תוקף באופן אישי את ראש השב"כ בזמן המלחמה, זה לא מקובל. זה דברים שלא מצויים בשום מקום בעולם.
שמע, אתה יודע, אני אומר טיפת רגע, טיפה נימוס, אתה יודע, רגע.
ועוד כזה לא שמענו אף פעם.
בוא, יהודה, אתה יודע...
כזה לא שמענו, אני מופתע, אני לא יודע, אני הולך, אני לא יודע איפה למצוא את עצמי.
אומנם תרומתך...
איזה וורט מטורלל, איזה...
וואו, מדהים,
מי שמע דבר כזה?
אל תעלב, אל תעלב, אומנם תרומתך, בסיורים הקולינריים שלך בין הגפילטה פיש לקיגל,
ביום חמישי בבני ברק,
הם הרבה יותר מהתרומה של איש כמו יורם כהן, עשרות שנים, בחוד של החוד, במקומות הכי מסוכנים, במקומות הכי תובעניים. אז הוא בא ואומר, והוא גם היה חמש שנים תחת נתניהו, הוא אומר, תפסיק ללגלג, לא מכבד אותך.
אני לא מלגלג על יורם כהן, אני מלגלג על האמירה.
אתם מלגלגים עליו.
על זה שאתה מביא אמירה ששמענו אותה 3,000 פעם.
רגע, הוא אמר את זה הערב. זה עוד לא שודר אפילו, מה ששמעתי עכשיו ישודר היום.
שאלתי, זה פרסום ראשון ובלעדי, לא שמעתי ועוד כזה עד היום.
הערב הוא יגיד את זה.
חידוש מרענן.
אתם מלגלגים לרמטכ"לים לשעבר.
חס ושלום.
אתם מלגלגים על ראשי שבק לשעבר. אתם מלגלגים על ראשי מוסד לשעבר. לכולם, תמיד תעבור אחד, אחד, אתה תראה את כולם, תקצר העירייה, זה כולם, כולם, כולם. אתם
מלגלגים על ראש הממשלה, על יושב ראש כנסת.
רגע, וכולם, רגע, תן לי לסיים.
על שומרי הסף.
תן לי
לסיים. אתה מלגלג,
תן לי להסביר, אני טוען, תן לי להסביר ששומרי הסף האחרונים שמונו בתקופת נתניהו מונו בברכתו, בדחיפתו, כדי להחליש, כדי להחליש את המערכות, כדי להחליש את המערכות. אז אני לא יכול שלא ללגלג עליהם, מכיוון שאלה אנשים שמונו כדי להחליש, כאלה אנשים שמונו כדי לאפשר לאנשים לא ראויים, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, חדשות מבקרים.
אתה מלגלג על יושב ראש הכנסת?
אני אומר...
על שר ביטחון?
רגע.
שר ביטחון, אתה מלגלג עליו?
מי מלגלג? אני אמרתי מילה רע על שר כץ.
אתה כל הזמן תוקפים אותם.
אני אומר... היחיד שאמרתי על אוחנה,
אתה מלגלג על ראש הממשלה, אתה יודע מה ראש הממשלה והשר 40 שנה לטובת המדינה?
ויושב ראש הכנסת שמחרימים ומודיעים על זה שמחרימים את טקס השבעתו של נשיא בית המשפט העליון, זו חרפה, זו כלימה, זה דבר שלא יעשה באף
שיש
מדינה.
שיש עננה כבדה מעל ראשו,
ולכן,
שהעניין הזה
ולכן,
לא נבדק,
ולכן,
שהיה פרסום של המצגל של ערוץ 14,
אתם לא רוצים,
שיש עננה כבדה
רוצה,
מעל ראשו.
ערוץ 14, וואו, ערוץ 14. עמי
צגל, אתה מזלזל בעמי צגל, חברך?
אני אומר לך עוד פעם.
עמי צגל היה פרסום חשוב מאוד. למה אתה מזלזל בפרסום של עמית?
כל הקמפיין הזה,
למה אתה מזלזל בעמית? למה אתה מזלזל בפרסומים בוויינט?
אני צריכים לצאת לפרסומות.
אבל למה אתה מזלזל? אל תזלזל. אתה יודע מה בנימין נתניהו עשה למען מדינת ישראל?
אתה יודע מה בנימין...
לא,
אנחנו נהיה שיח. לא, זה לא שיח.
מה בנימין נתניהו עשה למען מדינת... גם יורם כהן עשה למען מדינת ישראל, וגם ראש הממשלה עשה למען מדינת ישראל.
אז אני אומר לך עוד פעם, כל המסע הזה נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית נועד לקעקע את בית המשפט מהסיבות שאמרתם. ועדת חקירה ממלכתית לא להקים, יראו נתניהו אם וכאשר חלילה הוא יורשע, ולהגיד לכם, אל תאמינו לשום החלטה, פרסומות. בוקר טוב לבועז מירן, חבר פורום תקווה ואחיו של עומרי מירן החטוף בעזה.
בוקר טוב.
קיבלתם עוד חיים השבוע, נכון?
קיבלנו עוד חיים, אבל הוא רלוונטי ליולי.
יולי, כן.
בוא תספר לנו מה, מה אתם יודעים, מה עוד החיים, מה אמרו לכם.
בגדול, מה שאפשר להגיד זה שכמובן אחד השווים ראה אותו.
יולי 2024.
נכון, נכון. כן.
ומה
באיזה מצב הוא היה אז?
כן, בדיוק.
מצב סביר, מצב סביר. לא...
מעל הקרקע, מתחת לקרקע, אפשר לשאול?
לפי מה שהבנתי גם וגם.
וואלה.
כן, כן.
ואיך אתם עם זה? איך אתם עם האות חיים הזה?
תראה, קודם כל אנחנו שמחים על כל האות חיים שמקבלים.
ברור.
אבל שוב, זה נכון ליולי, עברו כבר 7 חודשים מאז. ואתה יודע, זה מאוד נזיל שם המצב, זה אתה יכול להיות עכשיו זה, ואחרי חצי שעה משהו משתנה.
בוא נזכיר רק שעומרי, אחיך, נחטף מביתו בקיבוץ נחלות בשבעה באוקטובר, המחבלים נכנסו לבית שבו התגורר עם רעייתו ושתי בנותיו, העבירו אותם לבית סמוך, החליטו לחטוף את עומרי ולהשאיר את רעייתו והבנות מאחור, ואתה כחבר פורום תקווה,
את עומרי וצחי, כאילו, כן. צחי השכן, נכתב.
אוקיי, ואתם כחברי פורום תקווה, פרסמתם הודעה שכותרתה נגמרו התירוצים, כל החטופים ביום אחד באוטובוס אחד, תפרט.
זאת הדרישה שהייתה לנו מאז ומתחילת האירוע הזה, שעסקה אחת, וכולם בבת אחת, חוזרים.
כן.
בלי הפעימות, בלי החלוקה הזאת, ואנחנו שמחנו מאוד לשמוע שגם הנשיא טראמפ חושב ככה, ואני חושב שכל בן אדם שיש לו היגיון יגיע לאותה מסקנה.
כן, אבל הבועז, לפי מה שאנחנו מתבשרים, בשבת זאת, גם בשבת זאת, ישוחררו רק 3, לא כולם, למרות הדרישות האולטימטיביות והמאיימות של הנשיא טראמפ.
נכון, ותראה, גם אני, באינסטינקט שלי, וואלה, סוף סוף מישהו מדבר בכל שם, מישהו עם, עם חשיבות ומשמעות שאנחנו יודעים, נשיא ארצות הברית, אומר את מה שאנחנו צועקים כבר 4 חודשים. והאינסטינקט היה ישר לקפוץ על זה כמוצא שלל רב ולהצטרף ליוזמה ולהוציא את ההצהרות, שהם בעצם מה שאנחנו אמרנו כל הזמן. אבל אני חושב במחשבה שנייה, אני אומר את דעתי כרגע,
כן.
צריך להמשיך עם העסקה הזאת של הפעימות, יש לנו פה חטופים שכבר אנחנו חתמנו על עסקה והיא גרועה והיא רעה, ואני נלחמתי עד הדקה הראשונה כדי שהיא לא תתבצע, אבל אנחנו כבר בתוכה ויש פה משפחות שרואות כבר, רואות את היקירים שלהם חוזרים, אני חושב שנכנסנו לצרה הזאת, ראש הממשלה הכניס אותנו לפינה הזאת, לנתיב הגרוע הזה, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך, כי יש לנו פה לכאורה ביד עד כמה שחמאס יאפשר, אם הוא יפוצץ את העסקה הוא יפוצץ, אבל ישראל צריכה כרגע לדעתי לעשות הכל כדי להמשיך ולשחרר את מי שאפשר לשחרר כרגע בפעימות האלה, בעסקה הזאת, להשלים אותם, ואחרי זה לחזור לנועל של דרישה חד משמעית שאת כולם...
כולם מבט אחת.
כולם בבת אחת, כן, את מה שאפשר כרגע להוציא מהרע זה להוציא, ואחרי זה הדרישה צריכה להיות חד משמעית בזמן קצר, אני שמתי תאריך גג, זה היום ה-50 שהיציאה מפילדלפי, עד אז כולם צריכים לחזור.
כן, אבל אתה יודע, התראיין לפניך שר האוצר בצלאל סמוטריץ', דעתו שונה לחלוטין, הוא טוען שכל הפעימות האלה, כל הטפטופים, מיותרים לחלוטין. נתניהו צריך להורות עכשיו, היום, לצהל, לכבוש את כל הרצועה, להיכנס למלחמה, רק ככה החטופים יחזרו. מה דעתך?
אמרתי עכשיו את דעתי, אני גם חשבתי את זה, ואני נלחה עד הדקה האחרונה עכשיו, אדון, סמוטריץ', זה קצת, בוא, זה קצת חוצפה מצידו, לא, חוצפה מצידו קצת להגיד את זה, כי אנחנו ניסינו בימים, היו ימים, אם אתה זוכר את הימים והשבוע הזה, לפני החתימה והכניסה למתווה הזה של העסקאות בשלבים, אנחנו ניסינו כפורום תקווה, להשיג איתו פגישה, כדי שיסכל את הדבר הרע הזה של העסקה הזאת, והוא סרב להיפגש איתנו. כי הוא לא רצה לחצים שאנחנו ננסה ללחוץ עליו כדי למנוע את העסקה הזאת. והוא, במקום למנוע את העסקה, נתן ליד. עצם זה שהוא הצביע נגד, זה הכל, זה טוב ויפה. אבל הוא יכל למנוע אותה, אם הוא היה מצטרף לבן גביר, הממשלה לא הייתה נופלת, העסקה הייתה נעצרת. והוא לא עשה את זה, אז עכשיו זה קצת חוצפה מצידו. נכנסנו כבר למתווה, נכנסנו למתווה, חלק מזה באשמתו, הוא נתן לזה יד בהסכמתו, שימשיך, כבר יש לנו עוד 9 אנשים ועוד 8 מתים, צריכים גם תשרגע, חשוב להגיד, יש גם פה 8 מתים שראש הממשלה, אני לא שמעתי שמדברים עליהם, מדברים רק על 9, 3, 9, גם המתים יש להם ערך למשפחות שלהם, וחייבים להחזיר אותם, וצריכים להיות חלק מהמתווה הזה שצריכים להשתים אותו עד הסוף.
אני באופן אישי חושב צריך לבצע את העסקה ולהחזיר את כולם, אבל עזוב אותי הצידה. אני רוצה לאמת אותך עם מה שאמר כאן סמוטריץ', אתה הרי מערער על כל העסקה, ואתה טוען, אני שומע את ההודעות שאתם מפרסמים. בא סמוטריץ' אומר, התחלנו עסקה רעה, התנגעתי לה, אבל אני חושב שהיום, נוכח האמירות של הנשיא טראמפ, בוא נעצור את זה, מה שהיה היה, לא נמשיך עם זה, לא נמשיך בשחרור מחבלים, לא נמשיך בנסיגות, חוזרים למלחמה. ואתה חושב שזה דבר שאסור שיעשה?
אני לא חושב שזה אסור, אני חושב שאסור היה להיכנס לרע הזה.
אוקיי, נכנסנו, אז לעצור?
נכנסנו, לא, אמרתי כבר פעמיים. אני אומר להמשיך בעניין הזה.
תגיד בוא, אז מה שלום לישי והבנות?
ממה שאני שומע, טוב, אנחנו נכנסים פה לנושא אישי רגיש.
לא, לשאול מה שלומם, עזוב.
מה שאני שומע, בסדר, כאילו במגבלות של אין אבא, זה חלל.
בנות כמה הבנות?
צעירות, אלמה ו...
שלוש
ושנה ורוני, לא?
מה אומרים הילדה בת השלוש?
שוב, אתם נכנסים פה לפינה משפחתית.
טוב, אוקיי, מאה אחוז.
בסדר גמור, בועז מירן. תודה רבה.
שנדע רק בשורות טובות, בועז.
תודה.
איזה עניין סבוך, איזה עניין קשוח.
טוב, בוא נצא לפרסומות ונמשיך אחרי זה. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים צביקה גרינגליק, אביו של שאולי, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בעזה.
בוקר טוב, ותו בשבט שמח.
תו בשבט שמח. ואתמול התקיימה עצרת של הציבור הדתי-לאומי לתמיכה בהמשך העסקה להשבת החטופים, מתייצבים בשותפות, באחדות ובערבות לאומית לחיזוק ישראל בעת הזו, ומגבים את הממשלה במשימתה החיונית להשבת החטופים. בוא תפרט מה בדיוק עמדתכם בנושא.
קודם כל אני רוצה לספר לך שהתחלתי את האירוע, את הדברים שלי, ואמרתי שזה יום די מיוחד מבחינתי היום הזה. במיטב ידידי זה יום הראשון מאז תחילת המלחמה שאף משפחה של חייל לא יושבת שבעה.
מה אתה אומר? מדהים?
לא סבור.
מדהים?
וואו, זה טוב.
יום מיוחד, ובעזרת השם שזה יישאר ככה
למשך. בעזרת השם, בעזרת השם.
אני רק חושב על כל השבועות שכן, כולם זה וואו.
אתה מבין, אבל מה זה אומר שאם זה השבוע הראשון שאף משפחה לא יושבת שבעה, אתה מבין, זה פשוט מדהים מה שאמרת.
אז זה ההתחלה, זו התחלה חיובית בעזרת השם. אני אגיד לך מה העמדה, העמדה צריכה להיות, אני נתתי אתמול דימור של שיירה וסיפרתי על דודים שלי שנהרגו בצעדת המוות אחרי שאושוויץ שוחרר, הגרמנים עוד המשיכו לטיל אותם בפולין והרגו אותם על איזה גבעה שכוחת אל. הייתי שם עם אמא שלי, אני קרוי על שם אחד מהם. ואמרתי שאנחנו ממשיכים ללכת בשיירה הזאת, זה שיירה של, אתה יודע, כל מי שהולך בשיירה הזאת זה אנשים שיש להם צלקת, הם מזוהים על ידי זה, והולכים שם בלי ידיים וחלק בלי רגליים ובלי רגל אחת, והשיירה הזאת נעצרה, כי אנחנו צריכים לאסוף את כל האנשים לשיירה, וברגע שהחטופים לא נמצאים, השיירה נעצרת, ואנחנו צריכים להתאסף ביחד, וברגע שהשיירה נעצרה אפשר להתארגן, צריך לחכות להם, להביא אותם איתנו, חלק צריך לקחת על, על, על הכתפיים, חלק בידיים, יוולדו עוד אנשים בשיירה הזאת, עוד ימותו אנשים, יהיה עוד שכול, הולכים ימין ושמאל בשיירה הזאת.
ומה המחלוקת שלכם, למשל, עם אנשים כמו יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ'?
אני לא יודע אם יש מחלוקת, אני בטוח שכולם רוצים שהחטופים האלה כולם יחזרו. יש פה ראייה של, נקודתית, שכאילו, אתה יודע, הרי בזום אאוט של עם של 3,000 שנה, אנחנו, השנה הזאת היא אפסה, כי היא עוברת בשנייה. ויש אנשים שחושבים שכאן היום, בתקופה הזאת, בזה הרגע שבו עם ישראל, אם הוא לא יעשה איזה משהו מיוחד וכולי, אז אנחנו נאבד את דרכנו, וזה לא נכון. אומנם יש סולם ערכים שבו אנחנו, אתה יודע, קובעים מה עדיף ממה ומה חשוב יותר ממה, אבל אתן לך דוגמה. אתה יודע כמה, אם יעשו בדיקה, כמה חיילים נהרגו בגלל שלא פעלו בצורה של אפשר להשטיח הכל, אפשר לפוצץ הכל, ואפשר לעשות... אני כמעט משוכנע שיותר מכמות החטופים, וזה לא רלוונטי. ולא שאנשים אלה נפלו לשב, או למה לא עשו ככה ולמה לא עשו אחרת. אנחנו חייבים להחזיר את האנשים האלה, ועם ישראל יסתדר. אנחנו נסתדר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו נתארגן מחדש, ואנחנו נמשיך ללכת, ואנחנו נמשיך לנצח, ולא צריך לפחד.
צביקה, תגיד, כולנו זוכרים את שאולי. אני חייב להגיד לך, לא רק בגלל הכוכב הבא, הקשר המשפחתי שלכם, החיבוק שמה של אמא שלו מהסרטונים הביתיים, אני לא חושב שיש מישהו אחד שנכנס ללב, שזה לא נכנס לו ללב. איך אתם, איך המשפחה?
תראה, אנחנו יצאנו במופע שנקרא חיים ממשיכים לנגן. אנחנו כל המשפחה כולם שרים על הבמה, ויואב החתן שלי הוא המנהל המוזיקלי, ויש ארבעה נגנים, הוא אחד מהם בגיטרה. פנו כבר ב-20 מקומות, יש לנו בעזרת השם עוד איזה 10 בפייפליין, ואנחנו לוקחים את שאולי איתנו לכל מקום. אני נתתי פירוש לתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, לקחת מה, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו בחיים יש איזה פקלה שהוא סוחב איתו, יש איזה צרור. אתה אוסף שם כל מיני שטויות כל החיים. עכשיו, ברגע שמישהו נהרג, אתה אוסף את כל החוויות שלך, גם שטויות, אבל גם דברים החיוביים. אז ברגע שיש צרור של מישהו שנהרג, תיקח ממנו משהו, תיקח ממנו כמה דברים, תשים בצרור שלך, ואז הוא ימשיך לחיות. אנחנו צוררים את המוזיקה של שאולי ואת כולו איתנו, עולים על הבמה, וככה אנחנו...
איזה יופי, איזה יופי.
תודה, אתמול בעצרת אני רואה את רשימת המשתתפים, חלק מהמשתתפים, היא רשימה מאוד מאוד מעניינת וככה... מסקרנת. השתתפו שם בין היתר פרופסור אליקים רובינשטיין, שהיה שופט עליון, בעצם משפטי לממשלה, דוקטור אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, הרב אלחנן דנינו, ששקל לבנו אורי במנהרות. אתה, יש משהו שיכול לצמוח משתפות כזאת של אנשים שרובם, מה זה רובם? כולם אנשי הציונות הדתית, למשהו שהוא מעבר לעצרת תפילה ותמיכה בהחזרת כל החטופים, או שזה משהו לצורך העניין הזה בלבד?
תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיו גם חבר'ה חילוניים, הגיעו שם החבר'ה מניר עוז.
האורחים שלחו לי רק את הרשימה הזאת, כן.
היו שם גם חבר'ה חילוניים, ודיברו על ההתיישבות ועל ההתנחלויות שהם עוזרים להם וכו'. חבר'ה מהעוטף, וגם אמא של בת חטופה. בקיצור, היה שם חיבור. תראה, העם, אני גם, יש איזה פרויקט כזה של אחדות עכשיו, אני גם כן השתתפתי בזה והצטרפתי לזה. העם הוא ביחד, העם ביחד, כל הפרטים הם ביחד, שאנחנו בקבוצות, יש קצת אינטרסים של כל מיני אנשים שמושכים לכל מיני כיוונים, אבל זה ייגמר, זה ייגמר. החיילים והאנשים שלחמו, המילואימניקים, עם החיילים הסדירים, עם החבר'ה הצעירים, הם לא ייתנו, זה לא יקרה יותר.
אתה לא חושב שאנחנו נמצאים באחד התקופות שהעם היושב בציון יותר משוסע, יותר מפורד, יותר חלוק מתקופות בשנים עברו?
איפה היו בתקופות עברו? היו רבנים שיצאו נגד כל הנאולוגים וכל מיני תקופה, בתקופת ההשכלה. היו סכסוכים, היה, אני לא רוצה לראות את ה... אני לא, תשמע, אתה יכול...
לא, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה, אבל זה המצב כהווייתו, מה לעשות? אתה יודע, אתה יכול לרצות ולשאוף, אבל זה המצב, מה לעשות?
אנחנו הציונות הדתית, תראה לך מה שאולי היה אומר, שאולי היה אומר שהוא ספרדי מסורתי ולא אשכנזי דתי.
יפה. אוי, זה וורט נהדר.
תודה, אני אומר לך שאני שומע סיפורים על חיילים שנפלו, אני אומר לך, כולם, לא רובם, כולם, אני אוכל את הלב איך לא הכרתי אותם בחייהם, אתה יודע, זה נראים לי באמת הטובים שבטובים.
לגמרי, טוב, צביקה גרינליק, אביו של שאולי.
לראות את הטוב, לראות את הטוב.
בעזרת השם.
להעיר את הטוב, זהו.
אמן, אמן, אמן ואמן, תודה.
תודה רבה שהיית איתם, תודה רבה.
שמעת פרח צייצנות?
כן.
תעיר, תעיר את הטוב, יש לך טוויטר עכשיו, אתה חזק שם, אתה בפרחים. תעשה טוב.
אני כל כולי, כל כולי אהבת ישראל, אחדות, אבל מה לעשות, זה לא יוצא, אתה יודע, הייתי רוצה אחדות ואהבה, וכל המילים היפות, וביחד ננצח, אבל מה לעשות, איך אומרים, ביחד ננצח אחד את השני, ולכן אני אומר, זה לא כל כך פשוט, אני באמת שומע את האנשים, אלה אנשים מעולים, באמת הטובים ביותר שלנו, והם מתאבים, כמו שבניהם הנופלים, ובנותיהם הנופלות, היו רוצים שנהיה ביחד, אבל מה לעשות, אתה רואה, עזוב את הטוויטר, אתה רואה מה קורה בארץ, אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה את השנאה, ואת הקושי, ואת התיאור.
אני מרגיש אבל ברק שהרמנו מספיק לטוויטר שלך היום, לדעתי לא הרמנו מספיק לסיורים שלנו.
רגע, לא דיברנו על זה מילה, מי שעוד לא עוקב, זה הזמן לעקוב, בסדר?
די, כמה אפשר כבר לעשות לנו קידום על הראש, כמה? אני אתחיל לקדם פה את הסיורים שלי, יום חמישי, 8 בערב, 054-67-42-063, וקם את התוכנית באותו 14,
וגם די, רעבים לגפיל דפיש, אתה יודע מה?
תבואו, יש גפיל דפיש, יש צ'ונט, האמת, תסתכל במזג האוויר בחוץ, זה, אתה יוצא החוצה, אתה אומר, זה יום לצ'ונט. לא, זה יום לצ'ונט.
היום חמישי, בכל המוקדים החרדיים, זה מה שהולך.
חד משמעית, כן, חד משמעית, אין
זה,
כמו יום
זה,
כזה.
זה היום של החמין טוב. והצ'ולד בכל המוקדים החרדים. אנחנו סיימנו, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, אנחנו צריכים, הולכים עכשיו לשמוע, אתה יודע, הפזמונה,
ינקלה
רוטבליק בן 80 היום, אז קודם כל אנחנו מאחלים לו עד 120, אנחנו נצא לפרסומת אחת ונשמע את ינקלה רוטבליק.
שגלגל מסתובב לו
מסתובב לו
איך הגלגל מסתובב
מסתובב לו
למעלה הוא עלה למטה היא נפלה ושוב להתחלה והלאה גבוה זה עמוק, קרוב, אולי רחוק,
הבכי... אז מזל טוב, גדול לינקה לרוטבליק, איך הגלגל מסתובב, והוא הסתובב עוד, הסתובב והסתובב.
איך שגלגל מסתובב לו.
מסתובב לו.
איך הגלגל מסתובב.
מסתובב.
בכל דבר יש עת למצוא ולהבג, יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, כולם כעת שרים ביחד. איך שגלגל מסתובב לו. הצדק והחטא, השקר, האמת, שמחה שמהולה בעצב. חזק הוא גם חלש, ישן טוב כמו חדש, נדמה הוא גם ממש בעצם. מזרח ומערב, הארץ, כוכב, השיר תמיד שומר על קצב. איך שגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב. בכל דבר יש עת למצוא ולהבג, יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, כולם כעת שרים ביחד. איך הגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב. בנשת מסכות, בן אדם להיפוכו, אישה את הגורל הפילה. לוליאן על חבל דק, ליצן בחץ, שחק, מתי ההצגה התחילה. זאת קומדיה אלוהית, ולאן שלא תביט, אותו סיפור חוזר חלילה. איך הגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב.
מסתובב.
באמת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו התנאי, כולם שרים איתי ביחד. איך שגלגל מסתובב לו.
אורחים ומפיקים, שר פלסטר יואב כהן ואסף נבו, החיים על השידור טל אשל ויציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאר פוזניאק, האורחים הדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אלון גבאי ואחיד לוק, אחרינו סיוון כהן המדהימה. שיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, בשורות טובות, שהחטופים ישוחררו, שיהיה רק 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 טוב,
שהשם יפנק אתכם ושיהיה לך גיצ'ה בסרי.
תודה.